נעבור על הדברים ונאסוף את הקושיות ונראה אחרי זה יסוד שהוא בטרס בעזרת השם את כל הקושיות. זה כלל שכבר מכירים, תפוחי זהב ומשכיות כסף. נראה את הכלל שמיוחד לנו היום, שזה הגבול בעזרת השם. אבל אני מעיר בהתחלה, עכשיו בתחילת הדברים, שיש כלל, הוא לא הוגדר ככלל במיטב הארץ, אבל נראה לי מכמה וכמה מסכתות שזה כלל נכון, וצריך עוד לבסס אותו ולראות אותו, ואולי בהזדמנות אחרת שווה לעשות על זה שיעור בפני עצמו, אבל שהפתיחה יש לה משמעות, פתיחת מסכת יש לה משמעות. רואים את זה איפה רואים את זה שמייחסים משמעות לפתיחה, בכמה דברים. קודם כל רואים שלפני מדרשים יש הרבה פעמים נקרא פתיחתות, כן? איזו גישה כללית, הוא פתח למאה, זאת אומרת שיש איזה, שלפני הלימוד באו ופתחו באיזה משהו שהוא אמור לתת גישה להכל. רואים את זה שהגמרא בברכות, אנחנו נתנו איך הקדה קטנים ממתי, זאת אומרת מה פתאום פתחו בזה, איפה היו, מה גרם לפתוח בדבר הזה?
משה קיבל תורה
מסיני. רגע, מה גרם לפתוח בדבר הזה? שזה, רואים שיש לזה משמעות לפתיחה, אם לא היה משמעות, אז מה השאלה
למה פתחו? השאלה שם זה לא על מה זה מוסר, ולא על מה זה
לא ניכנס כרגע לשם, אבל בהרבה מסכתות רואים ששואלים, ותוספות הרבה פעמים שואל למה המסכת פותחת ככה, אז מייחסים את זה למסכת קודם, רואים, באים ומייחסים משמעות לצורה שבה המסכת נפתחת במיוחד. מה זה? כן, בהרבה מסכתות
רואים שזה אפילו נפתח בצורה יפה,
תמיד יש איזה בעיה, צריך אבל לתרץ. כן, בקידושין גם, אז הרמב"ן שם שואל למה כסף שטר וביאה, למה זה הסדר, למה פתחו, ואז מתרצים וכולי, את המדרשה חביב עלי, ועוד הרבה דוגמאות שגם בגמרות וגם בראשונים מייחסים חשיבות לאיך המסכת נפתחת. וגם מהניסיון יצא לנו לראות הרבה פעמים שהסוגיה הראשונה, בטח במשנה, והרבה פעמים גם בגמרא, שהיא כמובן היא לגבי המשנה, כן, אז זה לא במקרה, שהסוגיה הראשונה, מעבר למשמעות שלה כמו כל סוגיה, יש לה הרבה פעמים גם כן איזושהי אמירת יסוד שמתחילים איתה בפתיחה של, כפתיחה לכל המסכת, ונראה את זה גם היום, גם דרך איזה הזוהר הקדוש שמוזכר פה, בהמשך, אז נתייחס לזה בעזרת השם.
גם למילה הראשונה יש מסגרת יפה כזאת.
כן, זה הראיה הכי חזקה. כן. טוב. אם לא נביא מבנני. טוב. אמרנו להתחיל מהנושא של להגדיר נושא לכל פרק זה בכלל. כדאי לדעת, כשלומדים משניות, אז היחידה היסודית של המשנה היא פרק. לא משניות. כל החלוקה שלנו למשניות היא לא מחייבת. משנה א', משנה ב', זה טוב לזכור, אבל היחידה היסודית היא פרק. רואים את זה הרבה פעמים שהגמרא קוראת לזה רישה וסייפה, ולפעמים זה מדבר בכלל במשנה ב' מול משנה זין. היחידה היסודית של המשניות היא פרק. וככה מקובלנו, כשלומדים משניות, ראוי לבוא ולחפש מה הנושא של כל פרק, והרבה פעמים זה קשה, כי פתאום יש לך איזה משנה שכאילו תקועה והיא לא קשורה, אבל דווקא זה הרבה פעמים נותן מבט יותר עמוק להבין את הפרק וכו'. כן.
שאלה, אם נגיד יש לך פרק משנה, נגיד המשנה הראשונה היא מתחילה בסתם. לא יודע מי אומר את זה, אבל הגמרא מגלה לנו, זה אומר רבי יהודה. ואז יש, בהמשך יש גם עוד משנות שמתחילות סתם. זה בהכרח שגם אמרנו אותם רבי יהודה, כי זה חלק מפרק אחד.
לא נראה לי זה מחויב, אבל... טוב, מה העליתם? מה פרק א' מול פרק ב'? איך הגדרתם? הייתה לכם איזו הגדרה?
שכנים
ושותפים והרחקה. הרחקת נזיקים בין שכנים, בסדר?
למרות שגם השותפים, אבל זה הרחקת נזיקים מן השותפים.
פה פרק א'
גם, זה שותפין, אבל גם פה יש...
איפה אתה רואה הרחקת נזיקין בפרק א'?
נגיד המחיצה.
כן.
איפה?
איפה אתה רואה הרחקת נזיקין? זה קריאה. אוקיי, אתם כבר הולכים לגמרא. כשרואים את המשנה...
כשרואים את המשנה... דברים פרקטיים, לא? עם סעד בסיד, נגד הכותל או משהו.
זה סימן ל...
כאילו שלא לעשות מרי רגליים,
זה פרק שני, זה פרק ב. ההזק ראייה זה מוזכר בגמרא, זה לא מוזכר במשנה.
גם עם החומה והבקשה, דיברנו על זה בסדר.
זה גם, זה לא להרחיק נזקים בינינו.
זה להרחיק נזקים, שלא יבואו אלינו למלחמה, שלא
יעשו לנו שרות. לא, אבל זה לא להרחיק נזקים בין שכנים. ואנחנו עושים משהו במטרה משותפת להגן על עצמנו. זה לא שבינינו אנחנו צריכים להרחיק נזקים. בסדר? אנחנו עושים משהו משותף ביחד. בואו נקבל את ההגדרה הזאת, זה גם הגדרה שראינו רבי סזן ממלצר, נכון? ראיתם שהוא ככה הוא מקדים? בסדר. בואו מתוך זה נראה. אז במשנה הראשונה, השותפים שרוצו לעשות מחיצה בחצר בונים את הכותל באמצע, מקום שנהגו לבנות גביל, גזית, כפיסין, לבנין, בונין, הכל כמנהג המדינה. וגביל זה נותן שלושה טפחים וזה נותן שלושה טפחים. גביל זה אבנים גדולות שהן לא מסוטטות ברוחב שישה, זה קיר שצריך לעשות אותו ברוחב שישה טפחים כדי שהוא יעמוד. כל אחד נותן שלושה טפחים. ואז יש לנו ביחד 6, בגזית שזה מסוטט, זה פחות טפח, אז כל אחד נותן 2.5 טפחים, ובכפיסין, טפחיים וכו', לבנין וכו', לפיכך, אם נפל הכותל, המקום האבנים של שניהם, זאת אומרת, מה זה לפיכך? מכיוון שהמצב, הברירת מחדל שלי, ששותפים שעושים כותל, אני יודע ששניהם עשו את זה, אז עכשיו אם כותל נפל ואתה לא עכשיו, אין לך ראייה, ועכשיו מישהו טוען, אני בניתי, אני... לא, אין כזה דבר. המקום והבנים של שניהם, אלא אם כן, מישהו מביא ראייה ברורה שהוא זה שבנה ולא שיתף את השני בבנייה. אבל כל מה שאין ראייה, זה הברירת מחדל, המקום והבנים של שניהם. זה המשנה הראשונה. הגמרא, אז בואו נראה את הקטע רק שמובא פה ונזכיר קטע נוסף, למרות שיכול להיות שראיתם את הכל. סברו המים מחיצה, מה זה רצו לעשות מחיצה? אגודה, כותל. כדתניא מחיצת הכרם שנפרצה, אומר לו גדור, כן, מחיצה זה איזושהי הפרדה, הפרדה ממשית. חזרה ונפרצה, אומר לו גדור, כן, מצד כלאיים, כי עכשיו אם יש פריצה בין כרם לבין שדה תבואה, אז עכשיו יכול, יש בעיה של כלאיים. נתייש מנה ולא גדרה, הרי זה כדי שרה באחריותה. תמה דרצו. עכשיו גם כן, דווקא בגלל שרצו. כתוב רצו, נכון? הלא רצו, אין מחייבין אותו. אתה מדייק מהמשנה, בזה שכתוב שותפים שרצו לעשות מחיצה, כרגע אני מבין שזה כותל. זאת אומרת שאם לא רצו, לא מחייבים אותו. מפה יוצא על מה? איזה קריא עליו שמי איזק. כי אם זה היה נחשב איזק, הייתי יכול לחייב אותו, תרחיק ממני את הנזק. שואלת הגמרא, רגע. ואימא, אולי תגיד מחיצה פלוגתא, מחיצה זה מלשון לחצות, לא מלשון מחיצה פיזית, כן? מפרידה, אלא מלשון לחצות. כדכתיב תהי מחצת העדה, וכיוון דרצו, אחרי שרצו לחלוק, אז אני יכול לקפות אותו לבנות כותל. כל זמן שהיה לנו חצר וחצר משותפת, הכל בסדר. ברגע שאתה רוצה לחלוק, אתה לא יכול להגיד שחולקים, אבל לא נעשה כותל. ברגע שחולקים חייב לעשות כותל, למה? על מה זה קריאה? שמי איזק. שאלת הגמר, יחי, יחי שרצו לעשות מחיצה, שרצו לחזות מבעלי... אלא מה האיגודה? בונים את הכותל, בונים אותו מבעלה, יש קושי לשוני על כל אפשרות והגמרה מתרצת, בסדר, כן.
אם איזה קריאה זה שמי זק, אז למה דווקא, למה רק כשהם רצו, גם אם הם לא רוצים?
לא.
זה יכול להיות כאילו חיוב אבסולוטי לכולם.
רצו לחלוק, לפני שהם רצו לחלוק.
אין איזה קריאה?
כי אנחנו חצר של שנינו, אז אנחנו יודעים מראש שאני לא אעשה בחצר משהו שהוא אישי. זה חצר של שנינו ביחד. אז אני יודע שבחצר שלי אני לא אעשה אמבטיה.
זה
אמבטי,
לא שאתה עושה את הדברים
כן. מה איזה קריאה? זה ששנינו ביחד, אתה כאילו... אבל ברגע שחילקנו, עכשיו אני אומר, רגע, זה שטח שלי, אני מותר לי לעשות בו מה שאני רוצה, זה אישי. אז עכשיו אני מכריח אותך לבנות כותל כדי שאני אוכל להשתמש בשטח שלי כמו שצריך, כי הוא שטח פרטי, הוא לא שטח משותף.
כן.
בסדר?
לא, אבל אם הוא עושה כאילו... אם הוא עושה את הדברים
עצמיים?
לא, לא, לא. מה
הייתי מבקש, הייתי זו, בגלל רשות, כל פעם, אל תצא עכשיו לגינה, כי לא יודע מה, כי אשתי עכשיו מכינה שם בצק, וזה... בסדר, לא נעים לו שאתה יוצא עכשיו לגינה. אבל לא, אבל זה משותק, צריך כל דבר, בשיגוד, כן.
אבל מי אמר שמחיצת הכרם זה גדר
בך? שנפרצה, זאת אומרת, מחיצת הכתר שנפרצה, מה יכול להיפרץ?
כרם.
חייב להיות שזה פה גדר והיא נפרצה, נכון?
לא, לא קוטל. כאילו
קוטל. לא.
יכול להיות אומר בהכרח שלא רואים.
אתה חייב להוציא קוטל.
אין, לא, בסדר. זה עוד, בקרם זה לא חושב שרואים. בשותפין, מחיצה זה כל משהו שמפריד. בין שותפין, בחצר, פה אני מחייב אותך לבנות את זה מאבנים, שלא יהיה זה קריאה. אבל הפירוש הלשוני של מחיצה יש לו שתי אפשרויות.
אבל זה כן שאלה, הרבה, באמת מי אמר שפרשנו את זה דווקא לעניין הזה קריאה? אולי הייתי אומר, תבנו גדר כדי שיהיה ברור מה הגבול.
לא משנה. לא משנה, המשנה אומרת בונים את הכותל באמצע. אז אני מבין שבין שותפים, כשאני בונה מחיצה, אז היא צריכה להיות מחיצה שתאפשר את כל השימושים. לא רק לשחק כדורגל, אלא גם לעשות אמבטיה.
המושג פריצה שייך גם בגדר.
מה זה?
המושג פריצה שייך גם בגדר.
כן, שמה זה גדר? בעצם במשנה כתוב כותל.
גדר.
לא מותרת שמחיצה
זה משהו שלוקה. בסדר, מחיצה יש שתי סברות, יש שתי לשנות בגמרא, או שזה גדר או שזה חלוקה, יש קשיים על כל אחת מההבנות, ומתרצת. הגמרא בהמשך מביאה מהלך הפוך. סברו המים מחיצה פלוגתה, ואז הם מסתדרים, לא משנה, לא נכנסנו לכל זה. ואז לפי כל שיטה מסדרים את כל את כל המשנה, כשהנפקמינה היא האם איזה קריאה הוא שמי איזק או לא שמי איזק. האם זה מה שאני יכול לקפות עליו או שאני לא יכול לקפות עליו. בסדר, זה בעצם הנפקמינה ההלכתית כאן. בהמשך הגמרא אומרת, וזה חשוב לנו, בדף ג' עמוד א' למטה, במה היו קימתא למתיתין בשאין בדין חלוקה? כשאומרים על הצד שמחיצה זה חלוקה, אז שואלת הגמרא כאילו, אז למה זה תלוי ברצון שלהם? הרי אם יש לי חצר, אני זכותי לקפות אותך לחלוק, מה זאת אומרת? אני חצר שיש, אומרת הגמרא, אני יכול לקפות. למה פה זה תלוי ברצון? בגלל שזה חצר שאין בדין חלוקה. זה חצר כל כך קטנה, שאם נחלק אותה, זה כבר לא יישאר כלום. אז רק אם שנינו מסכימים, אז מחלקים. מה? כן, בסדר. מוקים את המחויבת למען דאמר מחיצה פלוגתא.
לא עדיף אתה לעשות את הגדל כאילו?
אולי, יש חסרונות אחרים. לא משנה, אנחנו לא מכירים כרגע בין הלישנון, בסדר? אבל אומרת הגמרא, ללישנה שמחיצה זה חלוקה, אז למה זה תלוי ברצון שלהם? כי אחרת זה חצר שאין בדין חלוקה. ועכשיו שואלת הגמרא, במה היא כתאי? איבה שאין בדין חלוקה, כי רצו מה יהווה, נייד רובהו, כן? אם אין פה דין חלוקה, אז מה אם רצית? באת אליי אתמול, אמרת, אתה רוצה לחלוק? אמרתי לך, כן, בוא נחלוק את החצר. עכשיו אתה כופה אותי לבנות כותל. רגע, לא רוצה לבנות כותל, אבל רצית לחלוק. בסדר, אני חוזר בי, מותר לי לחזור בי. אומרת הגמרא, אמר רבי צמר בכאן שקנו מידן, עשו פה קניין. זה לא סתם רצון, זה התחיל מרצון, ואז על גבי זה אחר כך עשינו קניין. בסדר? מה? זה לא בדף. זה אמרתי קטע ששכחתי להביא בדף, והבאנו אותו אחרי זה. בסדר? Okay. עכשיו, יש לנו... שאלה, הנקודה שעשו פה קניין, אז למה... אני קופץ, בסדר? יש שאלות קודמות, אבל בגלל שכבר זמן אותו גמר, אז בואו פה נשאל את זה. אם הנקודה שעשו פה קניין, אז מה הנקודה של הרצון? הרצון פה הוא כאילו משהו שולי. הנקודה שחלקו. חלקו על ידי קניין.
מה זה יכול להיות פה מחולק לפני זה, אז שיקחו.
מה זה?
חצר מחולקת, יקימו מחיצה.
או חצר מחולקת, כן. או שותפים שחלקו את החצר. מה זה שותפים שרצו לחלוק? הרי הרצון פה, למען דאמר פלוגתא, הוא מאוד שולי. זה רק מספר לי איך הגענו. באת עליי אתמול, אמרנו אנחנו רוצים, יופי. עכשיו היה עוד שלב שעשינו בו קניין חלוקה. עכשיו אני כופה אותך לבנות כותל. הרצו פה הוא מיותר לגמרי לכאורה.
לפעמים שואלים לך משנה ורוצים ללמוד לך דין במהלך המשנה.
אבל היו יכולים ללמד את אותו דין. היו יכולים, אבל אתה צודק, אבל היו יכולים ללמד את אותו דין בלשון יותר ברורה. המילה רצו, השותפים שחלקו את החצר.
אבל איך אתם יודעים שיש פה רצון?
לא רצת רצון, מה זאת אומרת?
שיש פה הסכמה ואז קופים לך את השני.
עכשיו אתה תעמיד, אם מדובר בחצר גדולה, אז בעל כורחו, כמו שהמשנה אומרת בהמשך, זה משנה בהמשך שעוד רגע נגיע אליה.
לפי פלוגתא.
לפי פלוגתא, כן. לפי פלוגתא, המילה רצו פה היא מיותרת, מה המקום של המילה רצו?
איזה משנה אתה מדבר? המשנה הראשונה?
מה זה?
איזה משנה?
כן, הראשונה.
מה הבעיה? אמרו לך, שרצו.
אם לא רוצים אתה יכול.
מה זה?
אם לא רוצו לא מוצא, זה לא שלא.
אם זה חדשה גדולה,
אבל אם אחד רוצה,
אבל לא.
בסדר, לא שונה, אבל
אתה
יכול לכפות אותו לימון.
אחרי שכתוב רצו, עשינו קינטה.
אז בסוף שאני קודם משנה מדבר על המקום.
אבל זה לא שינה לי משהו או קינטה. אם היית אומר אותו דבר בחצר גדולה, שאני כופה לחלוק, עכשיו אותו דבר, כופה לי, מנות הכותל. לא חסר לי שום דבר.
אבל אם לא היה כתוב בשכתבים שרצו איך היינו למדים, שבחצר קטנה אפשר לשפוט אחד על השני.
בגדולה? מהמשנה?
בחצר
קטנה,
שבחצר
קטנה, אם הם הגיעו להסכמה, אחרי שחלקנו, כופים לבנות כותל. הייתי כותב, השותפים שחלקו את החצר, לא אכפת לי, גדולה, קטנה, קטנה עם קניין, גדולה בלי קניין, לא משנה, חלקו. עכשיו כופים לבנות כותל.
אבל בחצר קטנה אתה לא כופה, אלא אם כן הגעתם לאיזושהי הסכמה.
לא כופה על החלוקה, אבל כופה על הכותל. אחרי שחלקתי את החצר, לא אכפת לי איך הגעתי לחלוקה. הגעתי עם רצון, בלי רצון, הגעתי לחלוקה, כפו, מה הנקודה של רצו? תגידו שנתיש חלקו את החצר?
ההסכמה ביניהם, שאם הם הגיעו להסכמה...
מה זה, מה מוסיף?
הם הגיעו להסכמה שהם רוצים לעשות מחיצה, ואז אחד מהם מתנער מהמחויבות. לא, כופים עליו.
שאי אפשר לקפוץ.
לא כופים עליו. רק אם עשו קניין, לא, זה מה שהגמרא אומרת, רק אם עשו קניין. אז אם עשו קניין, חלקו, אז מה אכפת, יש חלוקה, אין קניין, חלוקה, בלי קניין. בסוף שיש חלוקה, אני כופה, מה הנקודה של רצו לפי מה נאמר פלוגתא? טוב, אני חושב שהשאלה ברורה, מה? זה לא הבנתי?
לא,
מה שלא מפתיח. בדיוק, הגדרים, מתי אני כופה לחלוק חצר ומתי לא, זה בדף י' עוד רגע נגיע למשנה הזאת גם כן מובאת אצלנו, נדמה לי, כן? אבל זה לא קשור לפה הרצו, הרצו לפי מה אמר פלוגתא לא מוסיף. אז היה יותר נכון לכתוב, השותפים שחלקו את החצר, לא שרצו לחלוק את החצר. למה אמר פלוגתא לא מובן על השם.
אז אולי באמת הם נדחים בגלל זה, לא?
הגמרא לא דוחה. זה קושי, בסדר, אבל זהו קינטה, יש יתרונות פה, יש יתרונות לצד השני. כרגע הגמרא לא דוחה, היא לא הכריעה בין שתי הלשנות, אנחנו גם לא בתוך הסוגיה בשביל להכריע בין שתי הלשנות, בסדר, אנחנו רוצים להעמיד את הלשון של המשנה. אני בכוונה רושם את זה כשאלה ג', בסדר? כי יש את השאלות מקדימות, והסיבה המרכזית שאני לא אתבלבל אחרי זה לפי מה שכתבתי. אז לשון השותפים שרצו, מדוע לא השותפים שחלקו? וזה הנקודה, למד אמר פלוגתא, בסדר? כי למד אמר גודה, אני אמרתי שאני לא יכול לקפות על כותל, אז הרצון הוא ביחס לכותל, זה משהו אחר. אני מבין שאנחנו צריכים רצון משותף לבנות כותל, כי אני לא יכול להכריח אותך לבנות כותל, כי זה קריאה לא שמזה. בפלוגתא הרצון הוא על חלוקת החצר, לא על חלוקת הכותל. אז לגבי חלוקת החצר, הרצון הוא לא מעניין אותי בכלל לכאורה. הנקודה הזה, מדובר פה, רצון לבד הוא כלום. צריך שיהיה קניין חלוקה, או כפייה על חלוקה בחצר גדולה. אבל רצון לבד אין לו משמעות, אפשר לחזור מהרצון. זה מה שהגמרא אומרת. בסדר, אז מה זה לשון רצו למען אמר פלוגתא? שתי שאלות מקדימות. שאלה ראשונה... כן. שאלה ראשונה... המשנה הבאה, כן, לא הבאה, הבאה בדף, כן, ממשנה הבאה ואין חולקין את החצר עד שיהיה 400 לזה ו-400 לזה. לכאורה היינו אומרים לשאול פה את טענה איך הקאי דקטני מהימתי, זאת אומרת, עד שאתה כאילו שואל אותי איזה כותל בונים, בוא תספר לי קודם איך חולקים חצר. שתופיל שרצו לחלוק חצר, תגיד לי קודם מתי חולקין חצר, אחרי זה תגיד לי מה עושים כשחולקים חצר, איך בונים כותל, אתה כאילו בונה פה את הכותל עוד לפני שחלקת את החצר, סדר יותר הגיוני. להקדים את משנה ו' למשנה א', בסדר? ברור, נכון?
אבל כתוב באמצע, הרב.
באמצע מה?
במשנה הראשונה כתוב, בונים את הכותל באמצע.
אז מה הבעיה?
שזה מראה לך את הדין איפה לבנות, לא?
לא, ברור שהיא נצרכת משנה א'. אבל קודם... תספר לי מתי חולקים חצר.
מתי חולקים, כאילו מה הדין של הגודל?
קודם כל, אנחנו באים לחלוק חצר. אז קודם כל, השאלה הראשונה שאנחנו צריכים לבחון, האם אני יכול להכריח אותך לחלוק את החצר או לא. בסדר? רק אחר כך, אחרי שהגענו לשלב של חלוקת החצר, עכשיו אפשר לדבר, אז מה יהיה עם הכותל? בסדר? שאלה שנייה. הקדים רבי, הקדים דין כותל לדין חלוקת חצר.
איפה הדין
מופיעים במשנה ו'? כן, היה אמור להקדים, לפתוח משנה ו' או לפחות להקדים את משנה ו' למשנה א', אני לא יודעת מה יש באמצע כרגע, כן, אבל משנה ו' במהות היא לכאורה אמורה להיות קודמת למשנה א'.
אבל אפשר להגיד כאילו, בהתחלה אתה רוצה להראות מתי אתה חולק, אתה רוצה להראות שיש דבר כזה דין חלוקה.
זה במשנה ו'.
ואז אחר כך אתה תפרט לי מה כן נכנס בזה ומה לא.
אבל בדיוק הפוך, דין חלוקה הוא משנה ו'. איך חולקים חצר? קודם כל צריך גודל של חצר שהוא מאפשר חלוקה. אחרי זה כשחולקים, תבנה כותל באמצע.
כן, אבל אתה אומר בהתחלה בונים את הכותל באמצע, עכשיו, אוקיי, באיזה גודל, עכשיו, נגיד יבוא אולי בשאלה, מה, בחצר קטנה כזאת אפשר? אני אגיד לך לא. פה כאילו משנה
לפני רלוונטי. אבל למה לא רלוונטי? הפוך, אבל בוא קודם כל תגדיר לי, איך חולקים חצר. כותל זה כבר שלב שני, נכון? אפשר לחלוק חצר בעיקרון גם בלי לבנות כותל, בעיקרון.
נכון.
בטח למד אמר גודה, שזה קרא עליו שני. יש לי קודם דין חלוקת חצר, אחרי שמחלקים חצר יש לי דין בניית כותל. לכאורה זה אמור להיות הסדר ההגיוני. ככה בצורה פשוטה. שאלה הבאה, שדרך אגב הרמב״ם ככה מסדר, נכון? תראו במקור 4, בלכות שכנים פרק א', אז מה אומר הרמב״ם? אחד הקונה מחברו חצי שדה הוא, או שניים שקנו מחד שדה או שירשו וכו' וכו'. כללו של דבר, כל שיש בין השותפות בקרקע, ביקש אחד מהשותפים לחלק ליטול חלקו לבדו, אם יש באותה קרקע דין חלוקה, קופה את שאר השותפים וחולקים עמו, ואם אין בזה חלוקה, אין אחד מהן יכול לקוף את חברו לחלוק, וכן במטלטלין. זאת אומרת, כל הרמב״ם פותח מתי אפשר לקפות לחלוק משהו משותף ומתי לא. רק אחרי זה בפרק ב' הלכה י' ד', חצר השותפים שיש בדין חלוקה, או שחלקו ברצונם, אבל פי שאין בדין חלוקה, עכשיו אפשר לקפות את חברו לבנות כותל באמצע כדי שלא יראה חברו בשעה שמשתמש בחלקו. זה סדר הגיוני לכאורה, הסדר של הרמב״ם הרבה יותר הגיוני מהסדר שמסודר במשנה. צריך להבין למה רבי מסדר את המשנה בצורה הזאת. בסדר?
אפשר
שוב
להציג על שאלה
ג' כן, רגע, אז עוד רגע נגיע, בסדר? שקונטרס הביאורים הוא מביא בשם רבי סזלמן מלצר, כנראה זה באבן האזל, אני קצת חיפשתי לא מספיק, אבל לא ראיתי. אבל הוא כותב, דדין הרחקת נזיקין הרי במקורו, פרק ב' דבבה בתרה. פרק כמה איירי בענייני שותפין, מה שיעת הרחקת איזה קריאה בכאן. כן, שואר ביס אדם המלצר, אנחנו הגדרנו, בסדר, זה, ככה הוא מגדיר, שפרק א' זה עסק בשותפין. פרק ב' הוא עסק בהרחקת נזיקין בשכנים. למי שמבין שעניין הכותל הוא איזה קריאה, ככה פוסק הרמב״ם, לכאורה מה היה המקום של המשנה? פרק ב', זה לא קשור עכשיו לעניינים של שותפין, זה קשור, יש הרחקת נזקין, כמו שאני צריך לא לדאוג שלא יטפטף לי הזה לתוך החצר שלך, או שלא לבזור בור סמוך, אני גם צריך שהעין שלי לא תזיק לך לחצר. אז לכאורה זה עוד סוג להרחיק כזה קריאה, אז יש גם בניית כותל. למה זה מופיע בפרק א'? מוסיף על דבריו, דה בטור שולחן ערוך, כתבו בהלכות חלשפין, סימן קוף נון זין, נקוף עין א', ולא בהלכות נזקי שכנים. ופירוש המשנות לרמב״ם, כתב הדבר בתרא עניינה לדבר מחילוק הקרקעות והדינים בעניין הדירות המשותפות והשכונות, הרי דתחילתה בעניין חילוק הקרקעות העירי, וכדתננה במתניתין בשותפין וצריך עיון. כן, אז הוא שואל עוד, זאת אומרת, הוא אומר, כביכול גם הטור בשולחן ערוך, הם מתייחסים למשנה הזאת כמה? כאיזה נושא?
חלוקת הקרקע.
זאת אומרת, הם כן הולכים, זאת אומרת, הם אומרים זה גם משנה א' היא משנה שלא קשורה לנזיקין. הם מביאים את הדין שלה לא בהלכות נזיקין, אלא בהלכות שותפין. אבל על פניו, הגמרא לוקחת את זה לזה קריאה, וככה הרמב״ם פוסק גם כן. אז לכאורה יש פה איזה פער בעצם. כי הנושא המרכזי, ככה עולה של הכותל, הוא נושא נזיקין. אתה רואה שגם רבי וגם הטור שולחן ערוך, הם שמו את זה בענייני שותפין, למה? בסברה הפשוטה, לפחות למדה מר גודה, סליחה, גם למדה מר פלוגתה, עוד יותר סליחה, למדה מר פלוגתה, שאומר שזה קריאה שמי הזק. הדיון בגמרא מתייחסים לכותל ככותל של הזק ראייה. לשני המנדה אמרים, בסדר? אז לכאורה, למה רבי והטור שולחן ערוך מסדרים את זה בהקשר של שותפין ולא בהקשר של נזיקין? שאלה שנייה, אם הכותל שייך להזק ראייה, מדוע לא מופיע בפרק ב', אלא פותח את פרק א'. איזה, מה רצית להוסיף על שאלה שלישית?
לא, רק רציתי לשאול, כאילו, אם היינו כותבים השוט פין שחלקו ולא שוט פין שרצו, אז לא הייתי לומד על הסיטואציה שבה החלוקה תלויה ברצון, נכון? הייתי לומד שאפשר...
למה?
הייתי לומד רק השוט פין שחלקו, ויכול שזה...
למה? אבל בפרק, במשנה ו', אומר, אין חולקית הרצרת ש-400 לזה, 400 לזה. אז אני, אז מה אתה... לא הייתי יודע שאם הם רוצים למרות של 400 ל-400...
זה הכלל.
שמה? המשנה אומרת?
שניהם רצו,
שניהם רצו. הנה, בזמן ששניהם רוצים, אפילו פחות מכאן יחלוקו יפה. אפילו המשנה אומרת.
בגלל המשנה ו', כאילו, אנחנו אומרים שמשנה אף מיותרת, כאילו?
הלשון רצו, אני לא מבין מה היא מחדשת לי.
לא, היא מחדשת לי... לא, אחר גם במשנה ו', המשנה חוזרת על זה, אבל היא מחדשת לי את העניין הזה בסיטואציות מסוימות, זה רצון.
אז זה מיותר, זה לא מה שהמשנה באה להגיד. המשנה באה לדבר על בניית הכותל. אז אתה אומר, כשהם רצו לחלוק, אז יבנו את הכותל. הנושא שלך זה בניית הכותל, הרצו פה זה משהו צדדי. המקום המרכזי שמדברים על חלוקה ברצון משנה ו', פה הנושא הוא בניית הכותל, בסדר? אז מה רלוונטי להגיד לי שרצו לחלוק? נקודה שחלקו, חלקו עם רצון, בלי רצון, בכפייה, בקניין, בלי קניין, לא יודע. חלקו, עכשיו בונים כותל, המילה רצו היא מיותרת, תכתוב שותפים שחלקו את החצר.
לא, אני אומר, פחות מיותר, אנחנו לא יודעים למה המשנה משמיעה לנו פה את הדין הזה.
היא גם לא משמיעה אותו כל כך.
אני מבין מזה חד משמעית שיש סיטואציה שרק אם רוצים חולקים.
בסדר, כן, אבל זה לא הנקודה שלה להשמיע אותו.
כן, זה לא היא לא משמיעה כלום, השאלה היא למה היא משמיעה את זה פה.
אני לא חושב, אני לא חושב שהיא באה להשמיע את זה. זאת אומרת, היא לא באה להשמיע את זה שיש דין של רצון בחלוקה. זה המשנה ו'. אם המשנה הייתה רוצה, היא הייתה אומרת את זה, זה יותר כאילו רק התיאור המקרה פה בעצם. משנה ו' אומר את הדין הזה של חלוקה ברצון. פה זה תיאור מקרה שאני לא מבין למה תיאור מקרה הזה נצרך לדין המרכזי שאת אומרת, כאילו, זה הקושי. על המשך המשנה, עוד קושיות על המשנה, יש לכם עוד קושיות על המשנה, על לשון המשנה?
היה לו קושי כאילו, לפרחת מיותר כאילו כל
עד,
תגיד חצי כאילו.
מה מיותר?
גביל חצי דבר. חצי מהסדר.
אוקיי, נכון. אז זה הגמרא דנה כבר בהמשך, זה אנחנו לא נוגעים בזה כרגע, שאלה טובה. מה עוד?
יש משהו על
הרמב״ם? לא, לא, עוד רגע. במשנה, אנחנו עדיין, יש לנו עוד שתי שאלות על המשנה.
קודם כל, מה זה הלפיכך?
מה
זה
מוסר? כן. אז את זה הסברנו קצת, הסברנו שהלפיכך הוא, בכיוון שההלכה היא שאני יכול לקפות אותך לבנות כותל ביחד, אז עכשיו כשנפל כותל ואני לא יודע מי בנה אותו, אני מתייחס כאילו בנינו ביחד. הייתי יכול לקפות אותך. אז בית דין מתייחס כאילו בנינו ביחד עד שמישהו יביא ראיה ויגיד לא, אני בניתי לבד. זה היה לפי
חכים.
מה?
אם שוכחים מי בנה את זה?
אם אין ראיה, מי בנה? עברו 20 שנה, כבר יש פה כותל ישר. מבחינתנו בניתם אותו ביחד. כותל בין שותפים בונים אותו ביחד. אם מישהו עשה לבד, שיביא ראיה. עוד? כן.
אנחנו שאלנו למה המשנה לא התחילה בזה הכלל.
משנה...
רב.
אוקיי. בסדר. מדבר על משנה א' יותר, אבל בסדר.
מקום שנהגו,
למה זה תלוי במנהג מקום?
לא, כאילו, אם מקום שנהגו, אז למה אתה נכנס לכל הפרטים? מקום שנהגו, מקום שנהגו. למה אתה נכנס איתי למקום שנהגו ב... בבקעה,
בגינה,
כל
מיני
מה
שעושים,
עושים.
אוקיי, בסדר? כן?
אם כאילו, במקום שנהגו, אז אם זה בגביל שתי טפחים, אתה אומר לי שלושה טפחים, אז זה סותר את ה...
לא, אם בגביל, אז צריך לתת כך.
כן, אבל אם נהגו במקום שם בגביל שתי טפחים.
לא, זה לא מנהג כמה עושים בגביל. גביל יש לו גודל קבוע, סטנדרטי. מקום שנהגו לעשות כתלים מגביל, אני יכול לקפוץ אותך לעשות מגביל. למקום שנהגו לעשות מגזית, אני יכול לקפות אותך לעשות מגזית. זה האבן ירושלמי של הזה, בסדר? כן?
מידות כאורות בנייה על איזה של המשנה.
כן.
חצי, מה? זה שתיים וחצי, שתיים וחצי,
זה שתיים. נכון, אז שאלו זה וזה בסדר, הגמרא דנה בזה ולא הנושא שלנו, אבל שאלה טובה. טוב, אני נמקד לעוד שתי שאלות. כן.
כשאומרים באמצע, אז מה זה בדיוק אומר? כי אם יש לך נגיד המינימום של חלוקה זה 8 עמוד, נכון? ואומרים שצריך שכל אחד יהיה 4 עמוד. אז אם אתה עושה באמצע, אתה לוקח עוד איזה שטח מסוים, אז בסופו של
דבר... שני טפחים, שלושה טפחים, כן.
כן, אז, לא, אז זה לא בדיוק.
אז זה מקטין מה... האם צריך שהשמונה עמוד יהיה חוץ מהזה באמצע, או...
שזה...
פשוט לא, זה הסך הכל 8 עמוד. שמר זה מוריד קצת, אז תגיד ש... אני שכללו את זה כבר, חזר לקחו את זה בחשבון, שנתנו את השיעור, נתנו שיעור כזה שהוא כבר כולל של הכותל שבאמצע.
גם הכותל וגם ארבע וארבע.
לא.
לא, ארבע וארבע, או שככה או שככה, לא משנה, אבל מה שהתכוונו, אם זה כולל או לא כולל, הם לקחו בחשבון גם שיש כותל באמצע, פשטות. בסדר? כן.
הם שותפים בחצר, הם לא איזה משהו
קולקטיב,
סתם לא, זה
מבנה
כאילו,
הם
לא שותפים.
יש להם
שותפות בנכס מסוים כאילו.
נכון, שותפים
בחצר. כן,
אתה אומר שותפים בחצר.
הם קוראים
להם
שותפים כאילו.
אתה אומר, אנחנו לא שותפים בצורה כללית, אוקיי, בסדר. אז בסדר, אז נתייחס ללשון שותפים גם. הלשון, נעשה את זה ביחד, בדלת, שתיים ביחד. הלשון זה נותן. למי הוא נותן? זה בונה, זה בונה.
מה קשור לשם שותפים?
שאתה קורא לשותפים בצורה כללית, כאילו הם עכשיו הם גרים, מה זה?
היו פעם שותפים.
היו פעם שותפים, אוקיי.
זה נותן הרב זה מחלקו, מה?
למי הוא נותן?
זה נותן מחלקו לטובת הכותל. וזה נותן גם מחלקו. שלא תחשוב שהאמצע אולי זה... שלא תחשוב שאתה יכול לשחק בזה, כי באמצע שזה ייקח קצת.
אז היה צריך מה לכתוב, בונים על חלק בשל שניהם בשווה, או בונים שלוש על חלק זה, שלוש על חלק זה, בונים בזה שתיים וחצי, כאילו זה נותן, זה מה שכאילו יש פה, אני עכשיו נותן, למי? אני גם לא נותן את זה לך. בסדר? שאלה שהיא תצטרף לנו, בסדר? זה לא חושי עכשיו, שזה דיוק, זה שימת לב. ועוד שאלה...
דווקא זה מוסב על התפחים, כאילו. יכול להיות יותר ברור, אני נותן מהשטח שלי סכום מסוים.
לא, בסדר, תגיד, בונים על שטח של זה 2.5 וזה שטח של זה 2.5. מה זה זה נותן? כאילו, למי אני נותן את זה? שאלה נוספת, מה זה המקום האבנים של שניהם? לכאורה, היה צריך לכתוב חולקין במקום והאבנים. כן?
מה זאת אומרת?
מה זה? אתה מתייחס להם כאילו משותפים, כאילו זה שייך לשניהם, אז אתה צריך להגיד. יחלקו במקום ובאבנים. מה זה של שניהם?
אבא אמינה, כאילו, למי זה הולך?
אבא אמינה, הזמנו בצורה פשוטה, שעכשיו אני טוען, אבא אמינה שאני טוען עכשיו אני בניתי לבד, הכל שייך לי. אומרים לא, זה של שניהם. אבל היה יותר להגיד אותו מדויק, יחלקו במקום ובאבנים. עכשיו יש פה ספק, יחלקו בזה.
אז זה לא
בהכרח.
יש כאלו שמפרשים שמה זה המקום של שניהם. כל המקום, זה של איפה שהייתה החומה, שייך לשניהם. והם לא, זה לא שחצי מהמקום שייך לזה.
זה מחלוקת רב ושמואל אחר כך. אתה צודק, נגיע לזה. יישר כוח.
מה הקושי שייך לזה?
למה אומרים המקום והאבנים של שניהם? כאילו מתואר פה... זה לא שזה לא מובן הלכתית מה נאמר פה, אבל יותר מדויק היה להגיד, יחלקו במקום ובאבנים. הם מתווכחים על האבנים, נכון? מה תחלקו גם בבא? מה זה ראש של שניהם? תגיד תחלקו. אנחנו מבקרים, כל אחד רוצה לקחת את זה לעצמו, נכון? תגיד תחלקו. מה זה של שניהם? שאלות על הרמב״ם, אנחנו טיפה צריכים לרוץ כי אני רואה שהזמן מתקדם. אז שאלה ראשונה ברמב״ם, שהחלוקה של ההלכות דורשת ביאור. בסדר? יש, הרמב״ם דיני חלוקת חצר בין שותפים, הוא הביא את זה באיזה הלכות? בקניין, בהלכות שכנים. ולכאורה, יש הלכות אחרות שהיה יותר מתאים שזה יהיה שם, בהלכות שותפין. נכון?
יש הלכות שותפין?
יש הלכות שותפין ברמב"ם. שלוחין ושותפין. בסדר? יש ברמב"ם הלכות שכנים והלכות שלוחין ושותפין. שאלה אחת, למה דיני חלוקת חצר נמצא ברמב"ם בהלכות שכנים ולא בהלכות שותפים?
מה ההבדל בין
הלכות שכנים? לא
חברים. מה זה?
שכנים זה שלך.
הוא מביא שם כאילו את זה כפתח, הוא מדבר שם על עוד חלוקה של עוד דברים, גם על מיטלטלים, בסדר? כל מיני חלוקות של דברים. ולכאורה היה יותר מתאים, אם הנושא הכללי הוא חלוקה של כל מיני דברים, היה יותר מתאים להביא את זה בהלכות שותפין.
אפשר אולי להתרץ עם הקושיה על המשנה, ששאלנו למה אנחנו קוראים לזה בכלל שותפין. זה כאילו שכנים, הם מחלקים, זה אפילו קורא של שניהם ביחד.
אז מה?
אז זה לא המקום של זה, זה לא, אז המקום של זה זה לא בשותפין, זה בשכנים. יש להם חצר ליד חצר.
אז אדרבה, אז למה המשנה קוראת לזה שותפין? אז זה מחזק את השאלה הקודמת.
נכון, אבל זה גם עונה על השאלה הזאת ברמה.
אוקיי, אתה רואה את זה נוגע באותו...
כן, הרמב"ם מחזק
את זה. אוקיי. עכשיו, עוד שאלה, למה הרמב"ם מחלק? לכאורה יש לנו שותפין, שכנים ושלוחים. מה?
שלוחים?
הרמב"ם, שלוחים ושותפין. הוא חיבר את הלכות שלוחים ושותפין. שלוחים, כן. והלכות שכנים בנפרד. לכאורה היינו יותר מחברים את שכנים לשותפין, ואת שלוחין היינו שמים אולי כהלכות נפרדות. זאת אומרת, מה זה החיבור? החיבור ברמב"ם בין שלוחין לשותפין הוא מעורר שאלה. בסדר? ולמה שניהם מחולקים הלכות שכנים?
מה זה שכנים?
שליח. יש לזה הלכות, כל מיני הלכות לגבי שליח. אז הרמב"ם חיבר הלכות שלוחין ושותפין, ביחד. למרות שבדרך כלל הרמב"ם כאילו, יש כמה דברים שמחוברים, הלכות שחייה ומתנה, הלכות גזלה ואבדה, אבל יש הרבה הלכות שהן, יש הלכות, הלכות סוטה, הלכות אישות. למה חיבר שלוחים ושותפין ושכנים בנפרד? ועוד שאלה בהקשר של החלוקה. מה?
שליח זה יותר דומה לשותף מאשר שכן,
מה? שכן זה כבר פיזית, זאת אומרת. שליח, אני מבין. אבל שותף הוא יותר דומה לשכן מאשר לשליח.
למה?
למה?
אני יכול להיות שותף של אדר שיושב שם, ואני לא שותף של נר שפור. זה
קרבה פיזית,
שליח זה
קרבה
עסקית
או קרבה מנטלית. בסדר, אז אני רואה קשרים לכאן ולכאן. אתה יודע מה, תחלק לי שלושה מערכות. שלוש מערכות. יש, אתה רואה שאצלנו המשנה חיברה שותפים? מה?
אז השאלה
כאילו,
אז למה
הוא חיברה שותפים? מכל צד שלא תיקח, למה הרמב״ם לא שם שלושה דברים נפרדים? אם הוא כבר חיבר, למה הוא הכריע לחבר יותר שלוחים לשותפים ולא את שכנים לשים בצד? כדבר בפני עצמו. יש הרבה דברים שותפים לשכנים. אני חושב שמבחינה אפילו סטטיסטית, שכנים יכולים להיות הרבה שותפים בהרבה דברים, בחדר מדרגות, בחצר, בחנייה, לא יודע מה, בהרבה דברים שעצם השכנות יוצרת שותפות, מאשר שלוחים.
איפה,
הוא קשור בין הרבה יותר
קשור. אם אני השליח של מישהו אחר למשהו, אז יש לנו, הכל משותף, אני עובד ביחד.
אוקיי, אז צריך להגדיר, בסדר, אז אני שומע, צריך להגדיר, בכל אופן יש פה גם אבמין אחרת לחלק, צריך להגדיר איך הרמב״ם רואה ומה הצורה שבה הוא סידר, ולאור זה גם כן, הנושא של הזה קראייה, איפה מופיע ברמב״ם?
שכנים.
איפה היה ראוי שיהיה?
נזיקין.
נזיקין, עוד פעם, בסדר? אז כל החלוקה ברמב״ם, כל החלוקה ברמב"ם דורשת הגדרה. אמרנו שלוחים ושותפים מול שכנים. היזק ראייה, מדוע לא בנזיקין. ומה עוד שאלנו? כן, למה חלוקת חצר בין שותפים היא מובאת בהלכות שכנים ולא בהלכות שותפין? כן, אם כבר אתם אומרים ששכנים זה לאו דווקא שותפין, אז היינו מצפים דווקא שדין חלוקת חצר לא יהיה בהלכות שכנים, אלא יהיה דווקא בהלכות שותפין, בסדר?
אני
לא יודע מה שאמרת קודם, אני שומע מה שאמרת, שהלכות שותפין, שכנים זה לאו דווקא שותפין, אז דווקא חלוקת חצר הייתי מצפה שיהיה בהלכות שותפין ולא בהלכות שכנים, בסדר? חלוקת חצר, מדוע לא בשותפין? מה גם שיש פה עוד חלוקות של מיטלטלים בכל מיני דברים. טוב, עוד ברמב״ם. הרמב״ם כותב במקור 7, בסדר? כותב, הועיל ומקום הכותל משל שניהם, אם נפל הכותל, הרי המקום והבנים של שניהם. איך כתוב במשנה? לפיכך אם נפל הכותל הרי המקום והבנים של שניהם. איך הרמב"ם מסביר את הלפיכך? איך אנחנו הסברנו את הלפיכך? מכיוון שהם בנו ביחד, אז המקום והבנים של שניהם. איך הרמב"ם מסביר את הלפיכך?
אז
מכיוון שהמקום הוא של שניהם, אז אם נפל הכותל, אז עכשיו המקום והבנים של שניהם. עכשיו, שואל הרב חרלה, בבית זבול, מה העדיפות של המקום לגבי האבנים? כשאנחנו, איך אנחנו הגדרנו? כללנו את המקום ואת האבנים, בנו ביחד, גם נתנו את המקום בשיתוף, גם נתנו אבנים בשיתוף, לכן הכל בשיתוף. הרמב"ם פה מדגיש שהנקודה המרכזית זה המקום, לא האבנים. בגלל שהמקום הוא משותף, אז עכשיו כשזה נפל, אז המקום והאבנים של שניהם. למה? למה הרמב"ם נותן עדיפות למקום?
הרב, בעצם זה שזה של שניהם ולא של אחד, כאילו זה כבר עיקר שאלה. או ששאלנו את זה.
לא, זה ענינו. זה ענינו. מכיוון שאני מחייב אותם, ההנחה הבסיסית שלי ששניהם בונים...
כל אחד יבנה.
מה?
שכל אחד יבנה.
לא, אני חושב שהם בונים ביחד, זה ההנחה הבסיסית.
לא, שכל אחד מחויב לבנות.
פה לא מדובר שמחויב לבנות. עכשיו קודם כל, איך מתחלקים באבנים? יכול להיות שצריך עכשיו להביא אבנים חדשות. אבנים שנפלו, מה עושים?
לא, אני אומר, ולכתחילה, כל אחד היה מחויב לבנות בחלקו עם כמות אבנים מסוימת. לא בנו בזה ביחד,
כמו כן. כן, אבל פה לכאורה יותר פשוט, יותר הגיוני, למה לעשות עבודה כפולה? כאילו, הכי הגיוני שאתה קופה כבר, תקפה, לבנות ביחד, כך יהיה פחות הוצאות לשניהם, ויהיה תוצאה יותר טובה, לכאורה, זה נראה לי...
כן, זו בחירה שלהם, כאילו.
אם הם מסכימים כל אחד לבנות בחלק שלו ועושים על זה הסכם, בסדר, אבל צריך לעשות את ההלכה הבסיסית שעליה אפשר לקפות. אז זה הגיוני שההלכה הבסיסית הזאת היא לבנות ביחד. כמובן שזה בסוף גם יהיה לנו משמעות יותר עמוקה לעניין הזה, אבל אני חושב בצורה הלכת פשוטה, זה הגיוני שיקפו לבנות ביחד, כי זה הכי הגיוני ככה לבנות כותל. למה לבנות פעמיים כותל וכל אחד יבנה כותל קטן שהוא יותר רעוע במקום לבנות כותל אחד חזק שגם יוצא לנו יותר זול?
אה, בסדר, אני אמרתי כל אחד אחרי החצי, כאילו בתשלום ובלקנת המקום, כאילו בסוף זה קורה ביחד.
אז מה?
כאילו אין איזה משמעות שהם בונים ביחד.
הבנתי, אתה אומר, היה כתוב?
לא, בונית כל אחד החצי, כאילו, לא
מסוגל. אוקיי, נריה, מה אתה רוצה להגיד?
אני לא יודע אם יש איזה משמעות כל כך, אבל זה שינוי לשון מהקור של אברהם מהמשנה שאומר המשנה אומרת גביל
גזית פיסני בני,
והוא אומר
במקום גביל
אינן גזית ואז גזית ואז
פיסני בני. כן, אז זה כשצריך לראות בהבדל בין גביל לגזית, אתה צודק, אבל זה, אנחנו לא נכנסים לזה כרגע. רגע, רק נשמע רב חרלף, מדוע הרמב״ם מדגיש דווקא את המקום? כן, אוהד?
נראה לי שהרמב״ם מאוד נצמד למשנה, כי בכל המשנה מכניסה את האבנים רק בסעיפה, כאילו כל הזה, בונים את הכותל באמצע. אחרי זה, זה נותן שלושה טפחים, זה לא כתוב לך, זה נותן חצי מהמקום ומהאבנים, ואז בסוף, כאילו המשנה מאוד מדברת רק על המקום.
אוקיי, הערה טובה.
כאילו חוץ מהסוף, שזה לפיכך זה ששתיהם.
הערה, בסדר, הערה טובה. בסדר, יישר כוח. הערה טובה זה עוד יותר, חדד לנו גם שהמשנה מדגישה את המקום יותר מהאבנים, בסדר. הגמרא בהמשך בדף ה אומרת כותל חצר שנפל מחייבים אותו לבנותו עד 400. בסדר? הרמב"ם מוסיף לנו כותל חצר המבדיל בין שני שותפים. לכאורה, מה? אוקיי, אתה אומר יפה, נכון? שאלה מצוינת, בסדר? המשנה אומרת כותל חצר שנפל מחייבים עכשיו לבנות עד 400. למה הרב מוסיף לי כותל חצר המבדיל בין שני שותפים? קודם כל זה מעבר ללשון המשנה. והרמב"ם לא מוסיף, הוא בדרך כלל משתדל לקחת את הלשון, אלא אם כן התוספת היא משמעותית. בסדר? ויש לו סיבה טובה למה הרב יוסיף לשון. מה גם שכאן הלשון היא אפילו יכולה לבלבל אותנו. מה זאת אומרת מבדיל בין שני שותפים? קודם כל הם לא שותפים. הם לא שותפים. פעם אולי לפני 20 שנה היו שותפים, הם כבר מזמן לא שותפים. בסדר? כל אחד יש לו את החצר שלו, לא שותפים בכלל. שתיים, מה יהיה הדין במקרה שעכשיו אנחנו, לוי ויהודה, קנינו חצר מראובן? ראובן ושמעון לפני 50 שנה חלקו את החצר. עכשיו לוי קנה מראובן, יהודה קנה משמעון. בכלל הם לא ידעו בכלל שמישהו בכלל היו שותפים פעם. אני קיבלתי חצר בטאבו עם שטח כזה וכזה, פה יש כותל. לא שותף שלך בכלל, אף פעם לא הייתי שותף שלך. מה הרב מוסיף? למה
המשנה
מדברת על השותפים? רגע, אבל הרמב"ם הוא ספר הלכה. מה זה מקרה רגיל? זה מקרה שעכשיו יכול לבלבל אותי מבחינה הלכתית. תגיד, כשנופל כותל חצר, יש לי חצר, אני עשיתי, בית דין מגיעים אליו שני אנשים, היה לנו חצר, הכותל נפל. אני רוצה לבנות, הוא לא רוצה לבנות. תגיד לו, בית דין, אתה חייב לבנות עד ד' אמות. עכשיו, בית דין יבדוק אם אנחנו שותפים, אם היינו שותפים. הוא לא יבדוק את זה בכלל. נפל הכותל, כל מה שאין איזה ראייה אחרת מיוחדת, אתה עכשיו חייב לבנות, אתה יודע לדמות. למה? בגלל ש... שצריך, זה מילה, זה
קריא.
מה זה המבדיל בין שני שותפים שמוסיף הרמב״ם? זאת השאלה. תוספת הרמב״ם, הרמב״ם מוסיף המבדיל בין שני שותפים.
אבל הרב, זה שאתה יכול עכשיו לחייב אותו לבנות כותל, זה כבר מראה סוג של שותפות, לא? לפחות שאתם בחזקת שותפים.
למה? למה? אם אני עכשיו מחייב אותך לסתום בור שאתה פתחת בור בקרוב מדי לשורשים של העץ שלי, אני עכשיו אני בא וטוען שזה מזיק לי, בין אם מחייב אותך לסתום את הבור, נכון?
אוקיי,
נכון. כי אנחנו שותפים, כי אתה מזיק לי. לא קשור לשותפים.
פה זה לא, נכון.
למה? פה, זה קריאה, אתה מזיק לי.
כי אתה על סמך זה שאנשים היו שותפים.
למה? מה זה קשור? מה זה קשור לזה שאני שותפים? זו השאלה בדיוק. מה הקשור שאני שותפים? קשור שאנחנו שכנים, ואין פה בעיה, והכותל נפל.
גם זה קריאה, אמרנו שהוא רק אם הם רצו לחלוק עוד. כאילו במקרה שהם
הרמב״ם פוסק לא ככה.
למה? הרמב״ם פוסק כלישנה בתרא.
לא, כלישנה בתרא שיש איזה קריאה.
נכון.
ולכן הוא כותב, הפלוגתא
רצו לך... אבל אתה יודע איזה קריאה, רק שזה נגיד חצר קטנה ו...
לא, חצר גדולה, אני כופה אותך לחלוק ולבנות כותל, כי יש איזה קריאה. ורק שזה חצר קטנה, אז תלוי ברצון, אבל אחרי שחלקנו כבר צריך לבנות כותל. כן, אריה.
למה אולי להגיד שלא שותפים שהחצר רכוש משותף של שניהם? כאילו, לקחת הכיוון של שותפים לחצר משותפת, כאילו. שזה נראה
טיפה שונה. לא, הסיפור פה עוד פעם, הסיפור שהיה לנו כבר...
מה אתה עמדי בשני שותפים? להגיד שהחצר היא הייתה
משותפת אם לא הכותל באמצע. למה להגיד את זה? למה, מה זה מוסיף לי פה להלכה? זו השאלה.
אני מסביר את זה.
למה? למה זה מסביר? יש לנו, אנחנו שכנים, לא שותפים, כל אחד לחצר שלו, יש בלכת בנו כותל, נפל, צריך לבנות, זהו, מה קשה ש...
כי אם זה לא שותפים, איך אתה יכול לקוף אותו על ה-400?
כי אתה מזיק לי. אתה מזיק לי, כמו שהבור שלך מזיק לי, הראייה שלך מזיקה לי, כן? טוב, הלאה, תראו, הכלל של תפוחי זהב ומשכיות כסף, הוא אומר, יכול להיות שכל שאלה עכשיו, אפשר עכשיו להתווכח ולדון בה, ויש לזה מקום, אנחנו עכשיו פשוט מקצרים, אם היינו עכשיו בשבוע של לימוד סביב זה, אז שבוע הבא אנחנו זוכים ללמוד סוגיה בעזרת השם 4 ימים ביחד, מיום שני בעזרת השם. בכל אופן, אבל עכשיו, הכלל הוא אומר ככה, אנחנו... יכולים להתמודד עם כל שאלה נקודתית, אבל ברגע שרואים עוד שאלה ועוד שאלה ועוד שאלה ועוד שאלה, אז אם נתמודד כל אחת נקודתית, נקבל בסוף הרבה פירורים. ואם נראה יסוד אחד שמתרץ את כל הקושיות, כנראה שכל השאלות מכוונות אותנו למקום אחד, בסדר? לכן צריך להתרגל נפשית, אני חושב, בלימוד, בלי קשר לתורת ארץ ישראל, לא, יש קושיות לרשום אותן, לא ישר, אפשר לחשוב על תירוץ. אבל גם אחרי שחושבים על תירוצים, לרשום את השאלות, ובסוף לקבל מבט כללי, כי אם יש לי הרבה שאלות, הרבה קושיות, המגמה שלי לנסות לראות אם יש פה יסוד אחד שהוא, לפעמים זה יסוד הלכתי, בסדר? לפעמים זה לא דווקא יסוד רוחני. אבל כל מישור שלו, אם תמצא יסוד אחד שהוא מתרץ את כל החושיות, בוודאי שאתה יותר קרוב לאמת, למה שהדברים באים להגיד. בסדר? לכן אני אומר, כמגמה נפשית, לא לנסות לבוא ישר, כאילו לתרץ כל קושייה, אלא קודם כל להכיל את השאלות. אחרי זה אפשר גם לבוא ולהתווכח, תמיד אפשר להתווכח. אבל אם אנחנו כאילו נהיה במגמה שכל שאלה כאילו לנסות לתרץ אותה, לפעמים אנחנו עלולים להפסיד, אני לא מדבר עכשיו בשיעורים, מדבר כמקום אישי של כל אחד בלימוד, אנחנו עלולים להפסיד מבט יותר כללי, כי אנחנו כל שאלה מתמודדים איתה בצורה נקודתית. זה כמו רופא, שעכשיו כל סימפטום הוא יבוא להתייחס אליו בנפרד, לפעמים הוא יפספס שיש פה בעיה יותר כללית, שהוא לא מזהה אותה בגלל שהוא מתייחס לכל דבר בצורה נקודתית. טוב. אנחנו רצים ברשותכם, בסדר? עוד כמה שאלות. טוב, יש משנה בהמשך. אדם שהיה, אם לי יש פה שדה, בסדר? ולך יש ככה, שדות מסביבי. עכשיו אתה עשית פה גדר על כל השדות שלך, בסדר? ועכשיו יש שאלה, איפה שאני אומר, הגדר פה, נגיד גם עשיתי גדר פה. אנחנו לא נכנסים כרגע שם לסוגיה, אתה לא חייב לשלם לי כלום. אם גדרתי לך גם פה, בצד הרביעי, עכשיו כל השדה שלך מוגנת, עכשיו אתה צריך לשלם לי על כל החצי מכל הסכום של הגדרות, בסדר? זה המשנה. למה? כי כל זמן שזה ככה, אתה עוד לא נהנה כלום. עכשיו נגיד השדה שלי נגמרת פה, כן? ואז אני גדרתי בעצם את כל השדות שלי מכל הצדדים, אז אתה לא נהנה, למה? כי פה אתה פרוץ. אבל אם עכשיו היה לי גם פה לצורך העניין ואני גדרתי גם פה, עכשיו אתה צריך לשלם לי את הכל.
אבל מזה שאם זה רק היה חצי עיגול והשאר לא, אז אולי אפשר, אולי יש פה פתח כאילו, הגיוני מאוד שאם הוא הקיף אותו לגמרי, אז היה לו אפילו שביל שלא היה אולי להיכנס לסלש לו.
בסדר, שביל אני נותן לך, זה לא בעיה.
לא, אבל אם היה שביל, אז גם כשהוא הקיף, אז היה איזשהו קטע שהוא לא סגר על זה
לגמרי. לא, זה שער, לא משנה, עזוב, לא נתן, זה השער, אתה בסוף נהנה מהגדר, לא ניכנס כרגע לכל... אז זה המשנה אומרת, אתה חייב מגלגלי עליו את הכל, אתה לשלם עלי חצי מכל הגדרות שאתה נהנה מהן.
אבל אם זה
היה
חצי
מהגדרות
הוא נהנה בכל מיגים, מה זה שאני
מוקיף
אותו
או לא? כי אם סגרתי את כל זה פתוח...
אני סגרתי את זה, אבל אני...
לא.
מה? הרב סגר את הכל,
ואני
סגרתי את הרביעית. מה זה קשור? אני
נהנה
עדיין
מהשלוש דירות,
מה
זה
שאני
תמיד את זה לגמרי? לא, אם סגרת את הרביעית, תשלם לי על הכל.
למה?
הנה חינמי, אתה יודע מה? הוא סגר את הרביעי, בסדר? עכשיו רוצה לשלם גם את כל אלה, בסדר? חצי. אומר הרמב״ם, דין מחודש, יראה לי, יראה לי, כשהרמב״ם כותב יראה לי זה סברה שלו, כמו שאומר דניאל, שזה רק מתי, אם כל הגדרות הן על שטח של שנינו, אבל אם הגדרות הן רק בשטח שלי, אתה תשלם לי דבר מועט, מה שבדין יחליט, לא חצי. עכשיו, זה תמוע, כאילו זה חודוש שלא כתוב במשנה ובגמרא, והרייבד משיג עליו, הוא תמה על הדבר הזה, הוא לא מקבל את זה. טוב, אז זה עוד שאלה, מאיפה הרמב"ם לוקח את הדין הזה? היראה לי לגבי מקיף וניקה.
גם הרייבד אומר שהרייבד מנתק בין המקום לאבנים, מה שהרמב"ם לא עושה.
כן, בסדר, אני רץ ברשותכם, בסדר, זה מקור 11-12. הלאה, שאלה... שאלה אחרונה, ואז אנחנו... יש מחלוקת ראש ורמב״ם, בעצם כתוב ככה, אמרנו, אם כותל חצר בין שותפים שנפל, מחייבים אותו לבנות עד 400, בסדר? מעל 400 לא מחייבים אותו, ככה המשנה אומרת. מה יוצא מזה שלא, שאני כתוב, שכתוב שאין מחייבים אותו, מה שמע? אני לא מחייב אותך, אבל אם אני רוצה עכשיו לבנות 800, מותר לי.
אתה לא יכול להקל.
אתה לא יכול להגיד לי אל תבנה 800.
בצד שלך רק.
לא.
לא, בכל...
לא, בונים כותל ב-400 בנינו. אחרי שבנינו 400 אני רוצה לבנות 800. אתה אומר לי, אני לא משתתף איתך. בסדר, אל תשתתף איתי, אבל אני בונה. בסדר? אומר הראש לא ככה. אין מחייבים אותו, אבל גם הוא יכול לעכב אותי מלבנות. תגיד, אני רוצה אוויר, אני רוצה... יכול לעכב. והרמב"ם אומר לא. אין מחייבים אותו, זה אומר שכמו שהבנו קודם, כמו בפשט. הרמב"ם הולך כמו הפשט לכאורה של המשנה. שלא מחייבים, אבל אני מותר לבנות כמה שאני רוצה. הוא רק אומר, אל תבנה על חצי כותל, כי זה כבר מזיק. אם אחר כך שאני ארצה לבנות, זה לא בונים על חצי כותל. אם אתה בונה, תבנה על כל רוחב הכותל. אומר הראש, נכון שבפשט ככה נשמע כמו הרמב"ם, אבל זה לא הגיוני. זה לא הגיוני, למה? כי...
הראש
איתי
רק על החצי שלי.
מה?
הראש איתי רק על החצי שלי.
נכון. נכון, אבל הוא לא התייחס בכלל, כן? הוא אומר, לא. אם פי שיכול לומר, אני רוצה להשתמש על חצי הכותל שהוא שלי.
או משהו...
אז רק על החצי שלי, רק על החצי שלך, אתה יכול
להקים אותי.
החצי שלי, אתה לא
יכול להקים. בסדר. אוקיי. אבל אפי הרמב״ם לא ככה. בסדר? אז הוא אומר, אני רוצה להשתמש על החצי שרוצה לשים שם ציצים בחצי שלי. לא הגיוני שאני עכשיו יוכל לבנות, כאילו באיזה זכות אני בונה וגם על החצי שלך יותר מ-400. הרמב"ם אומר כן, אפשר. זאת אומרת, הראש לכאורה יותר מסתדר בסברה, אבל הרמב"ם יותר מסתדר בלשון, בסדר? אבל בכל זאת צריך להבין מה הרמב"ם יעשה עם הקושיות של הראש, בסדר? אז דין הרמב"ם, מחלוקת רמב"ם בראש, בסדר? אני לא מפורט. טוב, אנחנו מגיעים עכשיו ליסוד. הרוגצ'ובר הראה בכמה מחלוקות של רב שמואל שיטה. השיטה שהוא מראה, יש לנו מחלוקת אחת לגבי כותל חצר. רגע, איפה זה כאן? קוטל שבין שתי מחיצות שנפרץ, רב שמואל אחד אמר מחצה לזה ומחצה לזה, אחד אמר כולו לזה וכולו לזה. זאת אומרת, במילים שלנו, לפי רב, כשיש לי קוטל של חצר, חצי שייך לי, חצי שייך לך. לפי שמואל לא, כל הקוטל של שנינו. נפקמינה, מה קורה אם יש מציאה על גבי הקוטל? מסביר הקצות, יש דין, אם יש לאדם מציאה בחצר, החצר קנתה לו את המציאה. אבל יש תנאי שזה חצר רק שלו. רק אם זה חצר רק שלו. לכן יוצאת נפקמינה. לפי שמואל, שכל הכותל הוא של שנינו, לא משנה, בכל נקודה על הכותל שהייתה שם טבעת יהלום, אם מגיע עכשיו, אז לא זכינו שנינו. למה? כי זה אין פה דין של קניין חצר. קניין חצר במציאה זה רק שזה חצר שמיוחדת לאדם אחד. אז אם יבוא עכשיו אדם אחר מהרחוב וימצא את זה, הוא יכול לקחת. אבל אם הכותל חצי שלי חצי שלך, אז בודקים, אם הטבעת יהלום היא בחצי של ראובן, אז היא שייכת לראובן, אם היא בחצי של שמעון, שייכת לשמעון. תראה, זה מחלוקת ראשונה. רב אומר, בפשטות, כאן לא יודעים, כאן לא יודעים. כאן לא יודעים. לא בטוח, לא יודעים לפעמים כמו השואלת. לא משנה, לא קרוני כרגע, בסדר? אבל מחלוקת, מה המחלוקת אומרת עוד פעם? האם כל הכותל של שנינו, או חצי לזה, חצי לזה. או דוגמה לגבי אילן שעומד על המיצר, אמר רב, הנוטה לכאן, לכאן, הנוטה לכאן, לכאן, שמול אמר חולקין. עוד פעם, זה אותו יסוד, מה זה אומר רוגת שובר, לפי רב. אז זה פשוט חצי, חצי, מה שקרוב אליו, זה מה שקרוב אליו, אליו. ושמול אמר, לא, של שניהם, צריך לחלוק הכל בשווה, אין כזה דבר, בסדר? כי כל האילן, בגלל שהוא המקום שהוא עומד על המיצר, אז גם הפירות שפה, לא משנה, הכל שייך לשניהם. והרב ויצמן כבר, זה כבר לא ברוגת שובר, יש שם עוד מחלוקת ברוגת שובר שהיא לא נכנסנו לה כרגע, אבל הרב ויצמן הביא עוד מחלוקת לגבי נעשה עליית קיר קטנה לאלישה, אז רב ושמואל שם גם כן חולקים, אחד אמר שזה קומה שנייה, ואחד אמר לא, זה חדר אחד באותו גובה שמחולק לשניים. מסביר המהר"ל, אם זה קומה שנייה זה אומר שיראה, כן, הוא מעלינו, להבדיל בינינו, אבל אם זה מחולק לשניים זה כדי לחבר בינינו, בסדר? אז אומר רב ויצמן אותו יסוד, בסדר? אם זה שני דברים נפרדים, אז ראוי שהנביא כאילו יהיה למעלה, כי הוא מעלינו. אבל אם הכותל, כאילו החילוק, הוא בעצם חבר בינינו, הוא שייך לשנינו, אז כאילו זה בעצם שני חדרים באותו גובה.
כאילו שמול אומר את החסד רע.
אם זה מפריד, זה בסדר שביב אותו גובה. אם זה לא מפריד, אז שיהיה
מעלה. לא.
הנביא יהיה איתי בחדר?
הוא לא איתי, זה שני חדרים נפרדים, אבל יש חיבור בין שני החדרים. החיבור מתבטא שזה שני חדרים אחד עד השני, ויש כותל שמחבר את שניהם. שזה עלייה אחד מעל שני, אין חיבור, זה הבדלה. הוא גבוה, אני נמוך.
זה כאילו...
בסדר, מה?
שזה חסד רדיאטים.
לא כתוב מי אמר מי, למי זה יתאים? כן, חסד רדיאטים לשמאל ועלייתים לך. טוב, היסוד שאותו כותב הרוגת שובר, שגבול הוא לא מחלק, הוא לא מפריד, הוא לא רק מפריד בשני דברים, הוא גם מחבר. בין כל שני דברים שקיימים בכלל בעולם, הרב מביא את זה בהקדמה לעץ הדר מקורו בעץ חיים, בין כל שני מדרגות שקיימות בעולם יש מדרגת ביניים שהיא, יש בה גם מזה וגם מזה, מחברת את שני הצדדים. מביא את הדומם צומח חיים מדבר, בין הדומם לצומח יש לנו את האלמוגים שיש בזה גם מבחינת דומם גם מבחינת צומח. בין, בדיוק, בין צומח לך יש את הצמחים הטורפים, אדני השדה, בין חיים מדבר יש לנו את הקוף, ככה מביא העץ חיים. וזה גם נכון בבחינה גיאוגרפית, בין הים ליבשה יש לנו את החוף, בסדר שהחוף הוא לא רק לא זה ולא זה, אלא יש בו גם, הוא מתנהג בדברים מסוימים גם כשניהם, יש בו גם את המפגש של הים בין הים ליבשה, יש לנו בזמן גם דברים כאלה, בין השמשות, זה זמן כזה שהוא יש בו גם בחינות של קודש, גם בחינות של חול, בסדר? ותמיד יש יסוד, היסוד של גבול, גם לשון לגבל, כן, הוא לא רק מגביל, הוא גם מגבל. זה בעצם, הוא יוצר שני דברים שהם כל אחד מהם מוגבל, אבל יש נקודה אחת משותפת שבהם שניהם מגובלים ביחד, וזה מה שיוצר בסוף חיבור בין שני הצדדים. זה מה שיוצא, זה בעצם המהות של כותל השוטפין בפתיחת בבא בתרא. הכותל, מה שעולה מכל השאלות, היסוד שעולה פה מכל הדברים, לפי השיטה של שמואל שהצגנו אותה, בסדר, יותר מתאים לשיטה הזאת, הכותל כולו של שניהם, הכותל הופך אותם לשותפים, גם אחרי החלוקה הופך אותם לשותפים.
משה רמב"ם.
כן. איפה הם שותפים? עד עכשיו הם היו שותפים בכל החצר, הם עכשיו רצו לחלק את החצר כדי שכל אחד יוכל להשתמש שימושים שמתאימים לו. אז הם עדיין שותפים בכל החצר, רק חילקו את החצר מבחינת זה המקום שאתה תשתמש, זה המקום שאני אשתמש, והשותפות שלנו מתבטאת בזה שבסוף יש כותל שהוא הוא מצד אחד מפריד בינינו, אבל הוא גם מחבר בינינו. איפה רואים את זה? בוא נראה את זה רגע לאורך רגע לפני השאלות. יש פה אמירה מוסרית שהרב עצמן אמר, שכאילו שלפעמים גם הכותל בין שני שכנים הוא לפעמים מאפשר גם שותפות, זאת אומרת לפעמים כשיש לך חצר אחת אתה כל הזמן רב, ודווקא כשאתה עושה כותל באמצע, לפעמים דווקא הפרדה היא יוצרת עכשיו אפשרות של שותפות אמיתית, שכל אחד יש לו את ההגדרה שלו, ויש את הנקודות, בתוך הכותל הזה אפשר לעשות דלת ומדי פעם לעבור אחד לשני, אבל כבר הכל עכשיו נמצא בצורה שיש לכל אחד את ההגדרה שלו, והכותל עכשיו משתף בינינו.
עכשיו הכותל זה הדבר הכי ששניהם יכולים להשתמש בו.
נכון, שניהם יכולים לשים את זה הציצים. עכשיו, זה יסוד סתם ככה חשוב לחיים, זאת אומרת, לפעמים דווקא כשרוצים לחבר בין שני הדברים, לפעמים צריך גם לתת את הדעת איפה גם נותנים את ההגבלה ביניהם, זה מה שמאפשר לך כחיבור יותר נכון. רגע, זה יפה, האגרא בפירוש שלו, בכל אליהו אני חושב, הוא מפרש על הבאנו את זה, שלום גדרה. אז מה זה שלום גדרה? מסביר אגרא, הגדרה עושה שלום בין האש והמים. אש והמים יש שני דברים שהם נלחמים ביניהם. אבל אם אתה שם גדרה באמצע, ושם סיר ושם בתוכו מים ושם את זה על גבי האש, יצרת עכשיו חיבור בין אש והמים. עכשיו הגדרת אש בצד אחד, המים בצד שני. אבל עכשיו יצרת מציאות חדשה שהיא מאפשרת כאילו שהאש והמים יפעלו ביחד, ועכשיו קיבלת פה משהו חדש שלא היית יכול לקבל אותו. אם לא היית גדרה באמצע, אז לא היה לעשות לך מים חמים. או שהמים היו מחבים את האש, או שלא יודע, היו נעלמים. אבל עכשיו יש לך בעצם, כאילו, הגדרה שמפרידה, היא עושה שלום בין האש והמים. בסדר? אז אפשר לחבר את זה כל אחד לאחד. האמת והשלום, בכל מיני צורות, לא ניכנס לזה כרגע. בכל אופן, השאלות. אני חוזר לשאלות. היסוד שפרק השותפין וכל מסכת בבא בתרא בא להגיד, איך מופיעה שותפות. יש הרבה דברים בעולם שמתחילים יסוד של שותפות. הזוהר הקדוש מביא, לפי קריסת הגרא בתיקוני זוהר, שעד אליהם יבוא דבר שניהם, זה בבא בתרא. דבר שניהם, זה הנקודה של בבא בתרא, איך חיים בשותפות, איך הצורה המתוקנת של הופעת שותפות בעולם, בכל מיני צורות. מזה גם נולדים, אחר כך נזקי שכנים, ויש שני אנשים אחד ליד השני, צריך גם להיזהר, בסדר? אבל זה בא להופיע כיסוד השותפות בעולם, לכן מסרת בבא בתרא פותחת בשותפים. מה שהערתי על הכלל של פתיחת מסכת, יש שם בזוהר הקדוש עוד שמסרת בבא מציע, זה קשור לטלית שפותחת בשניים אוחזים בטלית, בסדר? אז רואים גם בזוהר הקדוש יש משמעות לפתיחה, אבל זה רק מאמר מוסגר. בואו נרוץ רגע על השאלות לפי היסוד הזה. המשנה של דין חלוקת, יש לי בעצם שתי משנות על חלוקת חצר. המשנה הראשונה עוסקת במהות של חלוקת החצר. המהות היא שותפות, היא שותפות שהיא מתבטאת דווקא בזה שמגבירים את המקום של כל אחד, אבל הכותל מחבר בינינו. לכן זה המשנה, היא בדווקא פותחת, כי היא מגדירה את המהות של החלוקה. זו חלוקה שהיא עדיין מגדירה שותפות על ידי הכותל שבאמצע. משנה הבאה, והיא רק מדברת בפועל, מבחינה דינית, איך עושים את זה בפועל, בסדר? זה עכשיו הופך את המבט. מה הגדרים כדי לאפשר את זה, אבל קודם פותחים במהות, כן.
יש גם שותפות, אבל אין שותפות, יש גם שלום נהר, אין רק שלום גדירה.
כן, זה בחינה אחרת.
דווקא זה הדבר
המרכזי
שמופיע
ב... קודם צריך להבין מה זה שלום נער, בסדר? צריך להבין מה זה הבחינה הזו, בסדר? זה לא שעכשיו מיקדנו את הכל לשלום גדרה, בסדר? הסברנו ששותפות, יש פה שני כוחות, אתה צריך עכשיו לראות איפה נקודת ההגדרה שלהם ואיפה נקודת החיבור ביניהם בכל שותפות. זה מה שמגדיר תחילת מסכת בבא בתרא, בסדר? שהשותפות, תמיד כשאתה מדבר על שותפות, אתה צריך לראות איפה הבחינות המחולקות ואיפה הנקודה שמשתפת. זה המשנה הראשונה של כותל. מפה גם אחר כך יש חלוקה בזמן, יש חמיטה שאתה יכול לחלק אותם בזמני שימוש שונים, בלחלק ממש, יש כל מיני צורות של חלוקת שותפות, או של שותפות עצמה. מפה דרך אגב גם אחר כך סוגיות של בית כנסת, בית המקדש, אבל הזכרנו את זה כמה דברים, אבל לא כרגע. אם הכותל שייך לזה קריאה, למה הוא לא מופיע בפרק ב'? תשובה, הכותל במהותו לא שייך לזה קריאה. הכותל במהותו הוא מגדיר את השותפות, כמו שהסברנו. איזה קריאה, זה רק מגיע אחר כך בגמרא להסביר למה אני יכול לקפות על הכותל.
להסביר את זה
שכדי שיש שותפות, צריך ש... בסדר, יכול להסביר, נכון, זה היה פסוק שאמרנו קודם, אבל אני אומר, גם בלי זה, בסדר? אתה צודק, הוא קבל מה שאתה אומר, אבל גם בלי זה, עיקר, אני בא לענות על עוד משהו, למה במשנה לא מוזכר לזה קריאה, אלא רק בגמרא? כי המשנה... מה זה? מה זה סתם תירוץ?
זה לא המהות, זה רק...
לא. לא. המהות של הכותל היא כדי לשתף בינינו. עכשיו! אם אתה לא רוצה, עכשיו אני יכול לקפות אותך מטעם איזה קריאה. אבל בעיקרון, בצורה הפשוטה, אנחנו באים לרצות ביחד לחלק ולבנות כותל גם, כדי שישאר נקודת חיבור בינינו. איזה קריאה נכנס רק למה אני יכול לקפות אותך על הכותל הזה. אבל הוא לא שייך למהות של הכותל. זו הבנה שונה ממה שהבנה עוד עכשיו. לכן זה מוזכר רק בגמרא, אבל המשנה לא מזכירה את זה, ולכן זה לא מופיע בנזקי שכנים, כי המהות של הכותל היא שותפות, לא נזקים. נכון שהוא גם פותר לי בעיה של נזק, אבל לא משם מתחילה המהות שלו.
אבל לא נוצרת על ידי זה שאין נזק ראייה?
לא. השותפות נוצרת מזה שיש לנו חצר אחת, וגם אחרי החלוקה נשארה נקודה שבה אנחנו שותפים, וזה המקום שבאמצע. הגבול שהוא משאיר אותנו שותפים. רק הגדרנו בתוך השותפות, עד עכשיו היה שותפות שתשתשה אותנו לגמרי, עכשיו צמצמנו את השותפות לכותל באמצע, ונתנו גם מקום הגדרה לכל אחד בצד שלו.
התשטוש לא נוצר
על
ידי
זה קריאה? לא. לא? לא, זה שאתה יכול עכשיו, אני רוצה עכשיו, אתה רוצה לשחק כדורגל עכשיו בחצר, ולי בא עכשיו, לא יודע מה, לשבת באמצע החצר, ולא נח לך, זה מגביל אותי. אני רוצה שיהיה לי חצר שלי. נכון שתהיה יותר קטנה, אבל היא יותר נח לי, שאני עכשיו שולט.
אני יודע שיש אנשים שמתקפים עליי מהרחוב, אני לא יכול לכפות...
נכון. השותפים שרצו לעומת השותפים שחלקו, תשובה, השותפים שחלקו זה לא היה מדויק אם הם כותבים שותפים שחלקו, כי הם באמת לא חולקים את החצר, הנקודה פה זה לא שהם חולקים את החצר לגמרי, הם נשארים שותפים, בסדר? אם היינו כותבים על השותפים שחלקו, הייתי חושב זהו, נפרדנו ואין יותר... הדגש פה יותר על החלוקה. לעומת את השותפים שרצו לעשות מחיצה בחצר, אז זה מבטא פה את הרצון שלנו להישאר שותפים, או על ידי המחיצה, אם נגדיר שזה כותל, אז הכותל הוא משאיר אותנו שותפים, או גם תגיד שזה פלוגתא, אבל זה פלוגתא כזאת שעדיין מתבטא ברצון שאנחנו מגדירים אותו שעדיין יש נקודה שותפות בכותל. אבל בכל אופן, יותר על דרך השלילה, למה לא אמרנו שותפים שחלקו? כי אז היה מדגיש יותר את החלוקה, את ההיפרדות, מה שאנחנו אומרים שיש פה שותפים, כן? שעדיין נשארה פה השותפות. זה נותן, עכשיו זה מובן, יש שטח שלי, שטח שלך, ויש שטח שהוא המשותף לשנינו, וכל אחד נותן מהמקום הפרטי שלו למקום המשותף. בסדר? זה הנתינה בעצם, למקום המרכזי שהוא לא שלי לבד ולא שלך לבד, של שנינו. של שניהם זה מבטא בדיוק את המהות של הכותל והבנים. זה לא נקודה עכשיו לחלוק בכותל והבנים, אלא זה תיאור עובדה, כן? המקום והבנים של שניהם, זה מבטא את המהות של הכותל, המקום והבנים האלה, כי הגבול הוא של שניהם. הרמב״ם, אז ההבדל, אני מתחבר למה שאמרתם גם, שלוחין ושותפין הם דומים בזה שיש פה שותפות שהיא נוצרת מההחלטה שלנו משותפת. ושכנים זה דבר שהוא נובע מזה שאנחנו אחד ליד השני, ויש לזה זיקה מיוחדת לשכנים. זה יוצר כל מיני הלכות מיוחדות, שחלק מזה גם הזק ראייה, לכן זה לא מופיע בנזיקין, וגם דין חלוקת חצר, בסדר, הוא קשור פה להלכות שכנים, בסדר, שזה... פחות חרדי כאן, בסדר? אני לא מרגיש שאני מספיק אחד בזה, תשאירו את זה כפתוח, תסתכלו בספר. למה הרמב"ם מדגיש דווקא את המקום? כי עוד פעם, המקום פה הוא הנקודה. כמו שאוהד העיר גם במשנה, המקום הוא מחבר בינינו. הרמב"ם מוסיף כותל ומבדיל בשני שותפים, כי זאת ההגדרה. זה לא תיאור מקרה. אפילו אם אף פעם לנו שותפים, וככה קיבלנו בירושה כבר 1,000 שנה אחורה, זה שיש פה כותל, זה אומר ששנינו שותפים. הכותל הזה יש לו תכונה שהוא שתי תכונות, שהוא גם מבדיל בינינו והוא גם משתף בינינו, בסדר? זה תיאור המהות, ולכן ולכן גם עכשיו אני כופה אותך וכולי, זה להחזיר את הכותל הזה, כי כותל שהוא יוצר את השותפות. היראה של הרמב״ם לגבי מקיף וניקף, זה מה בעצם הרמב״ם אומר? אם הכותל בשטח של שנינו, זה כותל השותפים, לכן אתה תשלם מחצי. אבל אם הכותל הוא רק בשטח שלי, אז נכון שאתה נהנה ממנו, אז תשלם קצת, כמה שאתה נהנה. אבל מה פתאום שתשלם חצי? זה לא כותל של שותפים. מתי כותל של שותפים? רק שהוא במקום של שנינו, שהוא באמת מחבר בינינו. אם זה בשטח שלי, זה כבר לא מחבר בינינו. זה רק מונע ממך איזה קריאה, או שיכנסו פרות לשדה של רב. רגע, ודבר אחרון, מחלוקת רמב״ם וראש, למה, מה הסברה של הרמב״ם שמסתדרת בכל הלשון? הרמב״ם אומר, ברגע שזה כותל ששייך לשנינו, מותר לשנינו להשתמש בו שימוש ראוי בלי לקבל רשות. אם רגילים לשים על כותל הציצים, אני לא צריך לבקש ממך רשות לשים הציץ. הגדירו חכמים, להגביה כותל זה שימוש רגיל בכותל. אני לא צריך לקבל רשות לדבר הזה. כי כותל הרבה פעמים מגביעים אותו כדי לבנות עוד מבנים. לכן, אתה לא יכול לבוא לטעון מה זה החלק שלי, כי זה לא חצי, אם זה היה חצי חצי, אז מה פתאום, אני אבנה בשטח שלך. אבל אם אני מבין שהכותל הוא שייך לשנינו ביחד, אז מותר לכל אחד מאיתנו להשתמש בכותל, שימוש רגיל בכותל, ולהגביה כותל זה שימוש רגיל בכותל. אני לא יכול לקפות אותך, אבל אתה לא יכול גם לעכב אותי.
גם החצי מפריד בין השכימו, בונה רק על חצי כותל.
זה כבר בעיה.
אז מפריד בין השכימות שלהם גם.
אז זה מפריד, ויותר מזה זה גם מזיק, כי עכשיו אני לא... תבלעה של שנינו, עכשיו אתה עשית פה חצי, מה אם אתה רוצה שאני עשית פה בחצי? בסדר, אז עוד פעם, היסוד שלנו, זה היסוד פה שהתחדש, זה הגבול, שמורים אותו בהרבה דברים. גבול זה תמיד, זה לא רק משהו שמפריד חצי-חצי, זה משהו שהוא מחבר גם, זה נקודת חיבור. בין שתי דברים, יש לזה בכל, בין כל שתי מערכות יש גבול שהוא מחבר ביניהם, זה היסוד של פתיחת המסכת, והוא אומר, הוא בא לתת מבט שכל שותפים תמיד יש את ה, את ה, איך יוצרים שותפות בין אנשים וגם איך מפרידים שותפות וכולי, בסדר שיש את הצדדים מכל אחד את העניין שלו ואת הצד שמחבר ביניהם, זה הקלט שלנו. טוב, עד כאן, אשר רציתי
לשאול.
מה זה?
כן,
האבנים זה נובע מפה, אבל מה שיוצר זה המקום.